ממשיך מהסיפור בסיפורי מעשיות, וגם כמה שיספיק הזמן נדבר קצת מהעניין של ט"ו באב. מה זה ט"ו באב? אנחנו נמצאים בסיפור של הקפצן החרש, למעשה באמצע הסיפור. נזכיר בקצרה את העניין של הקפצן החרש. כל אחד מהקפצנים מרמז על צדיקים מאוד גדולים, שכמו שאמרנו בתחילת הסיפור, זה הכוונה הצדיקים שעוסקים בתיקון נשמות ישראל. כי לכל אדם יש תפקיד בעולם, כמו שמובא הרבה בספרי המקובלים, שכל אדם נשלח לעולם לעשות איזושהי עבודה. העבודה של הצדיקים זה לעזור לנו, לעזור לעם ישראל להגיע לתיקון שלו. כשאנחנו אומרים הצדיקים פה, העניין של הקפצנים, תודה רבה, העניין של הקפצנים מרמז עליהם, הכוונה, לא, ברוך השם, כל עם ישראל צדיקים, כמו שכתוב, עמך צדיקים כולם, אבל פה הכוונה לצדיקים גדולים מאוד, יחידי הדורות, שהיו יחידים במשך הדורות, שכל עניינם היה לבוא ולעזור לכל עם ישראל לחזור, למעשה להתקרב לקדוש ברוך הוא, כי אנחנו מאוד מבולבלים בעולם, העולם מאוד מאוד מבלבל, והבלבול הוא נמצא בתוכנו, לכן אנחנו צריכים עזרה. והעניין של הצדיק זה לעזור לנו, זה להאיר לנו את הדרך, לכוון לנו את הדרך, איך אנחנו מוצאים את הדרך האמיתית בתוך המציאות שלנו, כי העולם הזה מבלבל מאוד, מאוד מבלבל. הקפצן השני זה הקפצן החרש, וכמו שדיברנו, הקפצן אומר שבאמת אין אני חרש כלל, אלא שכל הקולות של כל העולם מלאים חסרונות, ואני אין לי שום חסרון, אין לי שום בחינה של חסרון, לכן אני נקרא אצלכם קפצן, כי הקולות שלכם לא עולים באוזניי. כוונה, אין אני שייך לבחינה הזאת. לפני שבוע כבר דיברנו על הנקודה הזאת, מה הכוונה, מה זה העניין של החסרונות? נזכיר את זה בקצרה, כי זה יסוד מאוד מאוד גדול, כמו שהרבה כתוב בליקוטי מוהר"ן, ליקוטי הלכות ועוד ספרים. ברגע שלמעשה הקדוש ברוך הוא ברא את המציאות שלנו במציאות של חסרון, העבודה שלנו בעולם הזה זה להשלים את החסרון. איפה החסרונות שלנו נמצאים? נכון שבדרך כלל אנחנו מרגישים מודעים מאוד לחסרונות הגשמיים שלנו, אבל צריך לדעת שבאמת הנקודה העמוקה והיותר פנימית זה לא חסרונות גשמיים, אלא זה חסרונות נפשיים ורוחניים. חסר לנו משהו בנפש ובפנימיות שלנו. מדוע? מכיוון שברגע שאדם הוא מלא ויש לו את כל הטוב בתוכו, באמת הוא כמעט לא צריך שום דבר מהעולם הזה. מתי אנחנו רוטפים אחרי העולם הזה? כשחסר לנו בנפש, אנחנו לא תמיד מודעים לזה, אז אנחנו רוטפים בעצם אחרי כל מיני מצויות בעולם הזה במטרה, כשמה המטרה באמת העמוקה והפנימית? להשלים את החסרון הנפשי שלנו. ופה יש פה הטעיה מאוד גדולה, כי אדם מרגיש חסרון, אדם מרגיש לדוגמה חסרון, והוא חושב, יש לו כזאת סברה שמלווה גם בהרגשה פנימית מאוד חזקה, שאם יהיה לו $1,000,000 בעובר ושב, חוץ מהפקדונות, למעשה החיים שלו הוא בגן עדן, הוא ממלא את כל החסרונות שלו. אבל חז"ל אמרו לנו שזה בדיוק הפוך. חסר לך 100, כשיהיה לך את 100, מה יקרה אז? יהיה חסר לך 200. ככה זה הולך. יש פה הטעיה, יש פה איזה בחינה של הטעיה בעולם הזה, שנדמה לנו שיש דברים שימלאו את החסרונות שלנו, ובאמת כשאנחנו מגיעים אליהם, אנחנו רואים שזה באמת לא ממלא לנו את החסרונות. אז אדם בטוח שאם הוא יהיה ראש עיריית תל אביב, או בהתחלה הוא חושב שמספיק סגן ראש עיריית תל אביב, הוא למעשה ממלא את כל היהודים שלו בחיים, הוא ירגיש הכי טוב בעולם. כשהוא יהיה סגן ראש עיריית תל אביב, מיד מה הוא ירגיש? שהוא רוצה להיות ראש עיריית תל אביב. כשהוא יהיה ראש עיריית תל אביב, מה הוא רוצה? כבר להיות סגן ראש הממשלה. אז תמיד כשאנחנו רוטפים, כשאנחנו רוצים, או מובלים, יותר נכון, אז אנחנו מובלים לזה, יש מישהו שמוביל אותנו בדרך הזאת, לחשוב, לסבור, להרגיש שהעולם הזה ימלא לנו את החסרונות שלנו, יש בזה כלל. חז"ל אומרים, אין אדם מת וחצי תאוותו בידו. זה כלל גדול מאוד. מה הכוונה? אפילו אדם יצליח למלות את רצונותיו, מה יקרה? אם זה רצונות שאך ורק קשורים לעולם הזה, מיד הרצון הזה, הרצון שיש לו, מיד גודל פי שתיים. זה מה שחזל אומרים. הרוצה 100 וקיבל את ה100, מה יוצא? מיד יוצא 200. זאת אומרת, מיד הוא ירגיש חסרון יותר גדול. ומדוע זה כך? מדוע זה כך? אם אדם רצה 100, מדוע כשהגיע לו ה100, ה100 הכוונה 100,000 דולר, לא 100 שקל. בדרך כלל מי רוצה 100 שקל? 100 שקל יש, רוצים 100,000, רוצים 100,000 דולר רק בעובר ובשב, וזה גם כן, מה שאנחנו אומרים, זה הקטנים שבאומה. ברוך השם, רוצים יותר מזה. מדוע? מה הסיבה? מה הסיבה שאם אדם רצה משהו בעולם הזה והוא קיבל את זה, מדוע בעצם הוא לא רק שהוא לא קיבל כלום, אלא החסרון שלו עכשיו כפול פי שתיים? מה הסיבה העמוקה של הדבר? אז אומר רבנו הארי הקדוש, יסוד מאוד גדול. כדי להבין את זה, צריך להבין מה חסר לנו. מה באמת חסר לנו? מדוע? כי יש מישהו שמבלבל אותנו בעולם הזה, ונותן לנו הרגשות וסברות ודמיונות על דברים אחרים שחסר לנו. מה באמת חסר לנו? חסר לנו רוחניות אלוקות. נפש האדם היהודי זה כלי. זה כלי שהכלי הזה מרגיש טוב רק שהוא מקבל את הרוחניות של הקדוש ברוך הוא. זה צריך לדעת, זה יסוד. יהודי לא יוכל לברוח מהדבר הזה. זה לא משנה לאן הוא ייסע, לא משנה מה הוא יעשה. בסופו של דבר האדם יגיע למקום הזה. להבין שבעצם, זה כמו שלפני כמה חודשים דיברתי עם איזה יהודי, בן 50 פלוס, הוא אומר, תשמע, רצתי, רדפתי כל החיים שלי אחרי כל העולם הזה, חלק גדול מזה גם הצלחתי להשיג. אמרתי לו, נו, מה אתה אומר? תסכם את כל הסיפור של המסע שלך. אני אגיד את המילה שהוא השתמש בה. הוא אמר לי ככה, הכל חרת. ככה הוא אמר לי. אז באיזה שלב, פתאום האדם אומר, תשמע, מה הסקתי? מה עומק הדבר? עומק הדבר, שזה מציאות כבר שנקבעה בתוכנו. אנחנו לא יכולים לשנות אותה. מישהו יצר אותנו, ברא אותנו, עשה אותנו עם תכונות מסוימות. החסרון שלנו, בעזרת השם גם בהמשך נעמוד על עומק הדבר, מדוע זה כך? כי יש הסבר מדוע זה כך. בעומק הדבר, החסרון שלנו זה להרגיש רוחניות של הקדוש ברוך הוא, להרגיש את האור של הקדוש ברוך הוא בתוך הלב שלנו. לכן, כל אדם שקצת, ובדרך כלל כל יהודי זוכה בשלב זה או אחר לפחות דקה אחת, בדרך כלל זה גם יותר מדקה, 10 דקות, וזה לפעמים גם חוזר כמה פעמים, פתאום הוא מרגיש את אור השם בתוכו. כשכל אחד מאיתנו יזכור את הרגעים האלה, שירגיש את אור השם בתוכו, ואז נראה, ואז נלמד מתוך זה, שבאמת באותו רגע שאדם מרגיש את אור השם בתוכו, מה חסר לו? שום דבר לא חסר לו. הוא לא רוצה עכשיו לא 100,000 דולר, הוא מוכן לתת את זה לכל אחד שרק כל דכפין ייתה ויוכל, בואו תיקחו את זה, לא צריך את זה. לא רוצה את הדבר הזה. מדוע? כי אז הנעימות והתענוג שהנפש מרגישה היא כל כך גדולה והיא כל כך שלמה, שבאותו רגע האדם מרגיש, אני לא צריך שום דבר אחר. וזה למעשה הניסיון שלנו בעולם. הניסיון שלנו בעולם זה לברר כל אחד, יש לו את כל המהלכים, הכל אנחנו הולכים פה בעולם הזה, רק לברר את הנקודה הזאת. הקדוש ברוך הוא לפעמים שלח בן אדם לאיזשהו מקום, ויש תקופה מסוימת שאדם חושב שהוא נמצא בגן עדן, ורק כך הקדוש ברוך הוא מראה לו, לא, זה לא בדיוק גן עדן. ואז הוא הולך למקום אחר. וכל זה, אז הכותר אומר, הזוהר הקדוש, שכל זה, זה הכל סיבובים, שהקדוש ברוך הוא מסובב איתנו, שכל זה מה? בשביל מה? שנדע שבעצם אנחנו רק רוצים אותו. זה הכל מה שאדם עובר. ואם לא הספיק הגלגול הזה, יבוא עוד גלגול, יתגלגל, יסתובב בעולם הזה. להכיר את הנקודה הזאת, שבעצם, בסופו של דבר האדם, מדי האדם מתחיל ללכת בכיוון האמיתי שלו, ברגע שאדם מבין, לא אומר לקדוש ברוך הוא בצורה הכי פשוטה, אבא, באמת רק אתה חסר לי. אתה, המציאות שלך, הקשר איתך חסר לי. כשאדם מתנוצץ בליבו הדבר הזה, כשאדם מתנוצץ בליבו, אז הוא מתחיל ללכת בדרך הזאת. ולאט לאט, אומר רבנו הארי הקדוש, שבאמת זה צריך לעבור שלבים, שלבים שכל שלב זה משלים בתוכו עוד בחינה של קשר והתקרבות לקדוש ברוך הוא. זה יש, בעם ישראל הלך 42 מסעות במדבר. זה הנקרא סוד המם בית מסעות. המם בית זה 42 מסעות. הרבנו הארי אומר שיש בזה סוד מאוד גדול. יש כזה דבר שנקרא שם קדוש, שם מם בית. והרבנו הארי והבעל שם טוב אחריו אמרו שבאמת כל יהודי צריך ללכת את המם בית מסעות האלה. המ"ב מסעות זה המסעות שלנו. לכן עם ישראל קיבל תורה במדבר, בהר סיני. אז מה זה קבלת התורה? קבלת התורה זה אדם מתחיל לקבל שכל, מתחיל לקבל הבנה. יש בורא לעולם, כל עם ישראל שמע, אנוכי השם אלוקיך, לא אליך אלוהים אחרים על פניי. אבל אחרי זה עוד 40 שנה הלכו במדבר. לכאורה קיבלו את התורה, התכלית זה ארץ ישראל. למה לא נכנסו מיד לארץ ישראל? מדוע היו צריכים להסתובב עוד 40 שנה במדבר? אז כתוב בספרים הקדושים, בשביל מה הלכו 40, את כל 40 שנה במדבר? כדי להכיר את הקדוש ברוך הוא בלב. מה שקיבלנו בהר סיני זה שכל גדול. כל עם ישראל קיבל תורה, קיבל אור גדול, השיג שיש בורא לעולם, ראו, עין בעין, וכל העם רואים את הקולות. לא שומעים את הקולות, רואים את הקולות, רואים אלוקות. ראו שם דברים מאוד גדולים. כל עם ישראל היו נביאים. דרך אגב, כולנו היינו שם בהר סיני. וכמו שכתוב, הנמצאים איתנו ולא נמצאים. מה הכוונה? גם אלה שלא היו בעולם הזה, הנשמות באו מגן עדן, כל הנשמות באו והיו במתן תורה. כדי לקבל, שכל נשמה יהודית יהיה בתוכה, חקוק בתוכה, אנוכי השם אלוקיך ולא יהיה לך אלוהים אחרים על פניי. לכן אין כזה דבר יהודי שלא מאמין. יהודי עמד בהר סיני, ואם הוא יהודי אז הוא עמד בהר סיני, כי כל יהודי עמד בהר סיני, היה עזרת גברים, היה עזרת נשים, הכל היה מסודר שם, כולם עמדו שם בהר סיני. חקוק בלב של כולנו, אנוכי השם אלוקיך. אי אפשר להתכחש לדבר הזה. אבל אחרי זה עם ישראל היה צריך ללכת עוד 40 שנה, שזה כל החיים שלנו, זה כל המצבים, המעברים שאנחנו עוברים, כדי שעם ישראל יוכל להיכנס לארץ ישראל. מה זה הכניסה לארץ ישראל? הר סיני זה האור של ההבנה, של ההשגה, ארץ ישראל זה הלב. זה אומר את זה, וידעת היום והשיבות הלבבך. פירוש הדבר, שגם אם אדם יודע ואומר במפורש, יש את השם, השם נתן לנו לתורה, ואולי הוא חכם, הוא יכול גם למסור שיעורים, הוא יכול לדבר, הוא יכול לחזק, אבל עדיין, איפה אתה יודע את כל זה? איפה קנית את זה? בשכל. בשכל, בשלוש שעות אפשר לקנות את כל התורה, את כל יסודות התורה. להשיב את השלוש שעות האלה, את היסודות של התורה אל הלב, צריך 40 שנה ללכת במדבר. כי הלב, קשה לו מאוד לקבל את האלוקות, קשה לו לקבל את האור של השם, אבל העיקר זה בלב. העיקר זה בעצם, מדוע? כי כל החוויה והריגוש וההרגשות שאדם מרגיש זה הכל בלב. בלב יש מתנגדים לשכל, יש מחלוקת. בתוך הלב יש, בלב של כל אחד מאיתנו, יש מי שחולק על השכל. אדם יודע שלא טוב לו לאכול סוכר, הרופא אמר לו, הסביר לו, הוא מבין, הוא מקבל, הוא יכול גם למסור שיחה למה לא טוב לאכול סוכר בשבילו, לכל אלה שנמצאים במצב שלו, אבל יכול להיות שש שעות אחרי שהוא ימסור שיחה ל-500 אנשים, למה טוב, לא טוב לאכול סוכר, הוא עבר במקרה ליד חנות ממתקים, הוא ראה שוקולד שוויצרי, ולפני שהוא הספיק בכלל להבין מה קרה, הוא כבר גמר שתי חבילות שוקולד. זה בדרך כלל המצב שלנו. ואותו דבר אנחנו יכולים לראות את זה בכל תחומי החיים שלנו. בכל התחומים של החיים שלנו, יש דברים שאנחנו יודעים, ובכל זאת אנחנו עושים נגד הידיעה ונגד הרצון שלנו גם. לפעמים זה גם נגד הרצון שלנו. למה? כי בלב שלנו יש מי שמתנגד למוח. לכן עם ישראל היה צריך ללכת 40 שנה במדבר להשיב את זה אל הלב. והלכו במדבר. במדבר כתוב שמות של מקומות. נסו לקברות התאווה, לחצרות, לרתמים, קדש ברנע. עכשיו, מישהו מכיר את מדבר סיני? מישהו היה פעם במדבר סיני? מדרך אגב, מדבר סיני שהתורה מדברת, זה כולל גם את מדבר סיני כפשוטו וגם את הנגב הדרומי. עד מצפה רימון, עד מכתש רימון, זה מדבר סיני. זה חלק ממדבר סיני. היום אנחנו קוראים לזה הנגב, אבל באמת זה חלק מהמדבר. מה?
זה בתוך ארץ ישראל?
לא בתוך ארץ ישראל. הנגב זה לא ארץ ישראל. הגבול עובר איפשהו במכתש רימון. לא ברור אם מכתש רימון בעצמו נקרא בארץ ישראל או לא. שם הגבול. לא דייקנו בדיוק, כי אנחנו לא יודעים בדיוק. אנחנו יודעים בערך. אתם רוצים לדעת איפה הגבול של ארץ ישראל? מדינת ישראל היום בעצם שולטת גם על אזורים שזה לא ארץ ישראל. אין בהם קדושת ארץ ישראל. אם אתם צומת הערבה, יורדים בערך 15 קילומטר דרומה לכיוון אלת, משם ודרומה זה לא ארץ ישראל. לפי רוב המפרשים, יש קצת מחלוקות בדבר הזה, אבל לפי רוב המפרשים, לדוגמה, הגידולים שבערבה, כל הגידולים החקלאים שבערבה, לא חייבים בתרומות ומעשרות. למה? אין בזה קדושת ארץ ישראל. שנת שביעית, מותר לעבוד בערבה. שנת שביעית יש מצווה להשבית את האדמה, בערבה אין מצווה להשבית. לכן החקלאים בערבה עובדים, אנחנו אוכלים הרבה פירות הערב, הרבה פירות וירקות של הערבה בשנת שמיטה, והם לא חייבים בתרומות מעשרות. אילת זה חוץ לארץ. פשטות, אילת זה חוץ לארץ. מצד קדושת ארץ ישראל, כמובן מדינת ישראל שם, המצד קדושת ארץ ישראל זה אילת זה חוץ לארץ. לעתיד לבוא הגבולות של ארץ ישראל יתרחבו מאוד, ואז אילת וכל הנגב כן יהיו במדינת ישראל, כן יהיו חלק מארץ ישראל. אבל עכשיו לא, עכשיו, כרגע לא. דרך אגב, עד איפה יהיו הגבול שלנו? יש עד נחל הפרט, כן. עד עיראק. עד עיראק. זה, יש לנו עוד איזה בערך 1,400 קילומטר ללכת מזרחה. זה בערך, פחות או יותר, השטחים. וגם זה הולך הרבה הרבה צפונה. הארץ היא הרבה יותר גדולה, אבל כרגע. כרגע. אז הם הלכו, עכשיו, מי שהיה בנגב, שיחפש שם מקומות עם שמות. מי שמכיר את המקום הזה, מה אתה הולך? מער לער, ממדבר למדבר, אין לך שום מקומות. מה זה השמות? יש 42 מקומות במדבר. מה זה השמות של המקומות? השמות של המקומות זה כל מה שעבר על עם ישראל, בכל מסע ומסע היה להם ניסיון. היה להם איזה חוויה, עברו שם משהו. השם של המקום נקרא על שם החוויה. היו בהר סיני. ורגע שיצאו מהר סיני, היו שנה פחות 10 ימים בהר סיני. בראש חודש סיוון הגיעו להר סיני, 20 בייר שנה אחרי זה, היצום, הקדוש ברוך אמר להם, פנוסו לכם, רב לכם שבט בהר הזה. שישבתם פה שנה פחות 10 ימים, קיבלתם מוכין דגדלות, עכשיו תתחילו לטייל במדבר. תתחילו לברר את כל מה שלמדתם בהר סיני, קיבלתם בהר סיני, לכו עכשיו תבררו בתוך המדבר. אז דבר ראשון, לאן הם נסו? התחנה הראשונה שלהם, היו שם חודש ימים, מקום שנקרא קברות התאווה. מה זה? איזה מין מקום זה קברות התאווה? מה קרה? נסו, הגיעו לאיזה מקום, הקדוש ברוך אמר להם, עכשיו תחנו. חנו שם, חודש ימים חנו שם. כשהם היו שם, אתם יודעים מה הם הרגישו? פתאום, אחרי שנה שהם היו כבר, שכחו בכלל מה זה תאוות העולם הזה, היו מלאכים. בהר סיני היו מלאכים. ראו שכינה, הקדוש ברוך הוא, והמשה הקים להם את המשכן, שכחו מה זה תאוות העולם הזה. אף אחד לא רצה לאכול, כולם שמרו את העיניים, אף אחד לא כעס, כולם היו צדיקים הכי גדולים. רק נסו מהר סיני, לאן הם הגיעו? למקום שנקרא קברות התאווה. למה? פתאום התגבר עליהם כל כך התאוות, הם רצו למשה, אמרו לו, משה, מה נעשה? לא, אנחנו לא ידענו שיש את זה, שכחנו כבר. היינו במצרים, היינו בולבלים, אבל עכשיו שכחנו כבר. מה עושים עכשיו? משה אמר להם, יש פה חודש ימים, אל תדאגו, אין לכם פרנסה, מן יבוא, אתם רוצים לאכול, סלב, הכל בסדר, רק מה, תצפו כל לילה, 3 שעות לקדוש ברוך הוא שיציל אתכם. אז הם קמו כל לילה חצות, כל עם ישראל קמו כל לילה חצות, הגברים יצאו למדבר לעשות 3 שעות התבודדות, אנשים בינתיים גמרו פעמיים את כל ספר תהילים, וצעקו לקדוש ברוך הוא, תציל אותנו מהתאווה. אז קראו למקום קברות התאווה. למה? שם קברו את התאווה. קברו את התאווה מהצעקות שלהם במקום הזה. אחרי זה הלכו לחצרים. חצרים שם פתאום לשון הרע התעורר עליהם. לא, זהו, אין תאוות. עכשיו קצת השתחררו. לא שאין תאוות, אבל השתחררו קצת. הגיעו למקום שנקרא חצרים. חצרים, מה קרה בחצרים? פתאום ניסיון של לשון הרע. התעורר עליהם לשון הרע. מי טעה בזה? מי טעה בלשון הרע בחצרים? אין לנו יותר גדולה וצדיקה ממרים הנביאה, והיא טעתה שם. היא טעתה, התחילה לה להגיד לשון הרע על משה רבנו. הקדוש ברוך הוא אמר לה, מה, לשון, על משה רבנו? דבר את לשון הרע? משה רבנו, מרוב הענבה שלו, אפילו לא שמע שמדברים עליו לשון הרע. הוא שמע את השיחה שלהם, הוא רק לא שמע שמדברים עליו לשון הרע. הוא כל כך שפל, כל מה שיבזו אותו הם צודקים. מה, הם לא צודקים? מה שהם יגידו עליי שאני לא בסדר, הם צודקים. זה משה רבנו. כתוב, יש מדרש מופלא. כתוב, 24 בעלי שכין היו בירושלים. שכין, זה הייתה מחלה צרת, מאוד מאוד, זה הכל פצעים בגוף, עם ריח מאוד לא טוב. אדם שכל הגוף שלו מתמלא בזה, יש מישהו שמרגיש באותו זמן יותר שפלות ממנו. 24 בעלי שכין היו בירושלים, ודעתו של משה שפלה מכולם. משה הרגיש שהוא הבעל שכין הכי גדול, הוא הרגיש המצורה הכי גדול. זה לא סתם התורה מעידה עליו, יש משה ענב יותר מכל האדם על פני האדמה. אז הם דיברו עליו לשון הרע. אז שם היה תיקון של לשון הרע. מרים הייתה מצורעת 7 ימים. 7 ימים, הייתה חיכו לה. חיכו למרים בחצרים 7 ימים. ברוך ה'. אתה אדוני מלך העולם שהכל נהיה מדברו. אחר כך נסו למקום שנקרא חרדה. מה זה חרדה? חרדות. פתאום התחילו להיות עם חרדות. ישר רצו לקחת, אמרו משה, תן לנו איזה כדור נגד חרדות. אמר להם, אין בעיה, יש קלונקס, רציטל, נתן להם רשימה של זה, של כדורים נגד חרדות. והגיעו לחרדה, התחילו עם חרדות. מי חרדות? אמר להם, מה משה אמר להם? אמר משה רבנו, אמר להם, תדעו לכם, היצע הרסת מפחיד אתכם, אל תתבעלו, תראו, רק תחכו בסבלנות, תראו שהכל הכל יהיה בסדר, חכו רק בסבלנות. אמרו לו, טוב, אין לנו ברירה, חכו בסבלנות, נסו הלאה. לאן הם הגיעו אחרי זה? למקלות. מה זה מקלות? אחרי שהשתחררו מהחרדה, כולם התחילו להשיר ולזמר לקדוש ברוך הוא בשמחה. אז זה היה המסעות של עם ישראל. כל המסעות של עם ישראל זה היה איך להשיב ללב, אנוכי השם אלוקיך ולא אליך אלוהים אחרים על פניי. ודרך אגב, בדרך גם הם הגיעו עד אזור, זה נקרא נחל צין. נחל צין, מי שהזכרנו את זה לפני כמה שבועות, זה הגבול, זה עדיין בחוץ לארץ. נחל צין זה עדיין בחוץ לארץ. וזה מאוד קרוב לארץ. זה ממש הגבול הדרומי של ארץ ישראל. זאת אומרת, הם היו כבר קרובים מאוד לים המלח, אזור ים המלח. היו קרובים למספר רמון, ירוחם, כל האזור הזה, הם היו מאוד קרובים אליו. הקדוש ברוך אמר להם, תחזרו אחורנית. חזרו אחורנית, לאן הם חזרו? לכיוון מצרים. לאן הם חזרו אחורנית? לאלת. אלת, במסעות, אלת זה נקרא עציון גבר. באלת הם היו פעמיים. פעם אחד הם הלכו צפונה, מאלת. באו מהמדבר לאלת, חנו שמה, הלכו צפונה, הגיעו לכמעט ארץ ישראל, חזרו בחזרה לאלת והקיפו את כל ערי ירדן. כן, עשו, כן, ותקצה רוח חם בדרך. הם לא עשו עכשיו איזה, אתה יודע, קידבק וכל בחור צעיר או איזה. תחשוב, עם הסקנים ועם הילדים ועם אנשים ועם עם שלם, עם כל הצרכים שלו, זה לא כל כך טיול יפה, נעים. זה היה תיקון. ותקצה רוח העם בדרך. זה כבר לא יכלו לסבול את הדרך הזאת. זה לא היה כל כך פשוט. אז עשו את כל זה. עכשיו, כל הסיבוב הזה, זה הכל להשיב אל הלב, זאת אומרת, לחיות בלב, אנוכי השם אלוקיך, לא אליך אלוהים אחרים על פניי. אומר רבנו הרי הקדוש, ככל שאדם זוכה להרגיש בלב את זה, שזה בעצם כל המסעות של עם ישראל במדבר, וזה, לכן הרבנו הרי והבעל שם טוב אומרים שאנחנו צריכים בעצמנו לעבור את המם בית מסעות. הכל זה לקנות את הקשר ואת החיבור עם הקדוש ברוך הוא. כשאדם קונה את הקשר ואת החיבור עם הקדוש ברוך הוא, מה קורה לו? מה המציאות שלו מתחילה להיות? לא חסר לו שום דבר. פתאום האדם מתחיל להרגיש, לא חסר לי שום דבר, הכל בסדר, הכל טוב, ברוך השם. למה? כי האור הרוחני, האור של הקדוש ברוך הוא, כל כך משמח אותו וכל כך ממלא אותו, שבאותו זמן הוא לא מרגיש שום דבר שחסר לו. לכן, אז כך דרכה של תורה, כתוב בפרקי אבות, כך דרכה של תורה, פת במלח תאכל, מים במשורה תשתה, ועל הארץ תישן, וזה הדרך של התורה. מדוע? כי אז שאדם מגיע לדרך התורה, דרך התורה זה מה שאמרנו שם, זה להרגיש את הקשר בלב עם הקדוש ברוך הוא, אדם לא צריך את העולם הזה. זה לא שעכשיו הוא נלחם, הוא כבר לא צריך את זה, זה כבר לא יהיה לו חסר. מרוב הנועם והתענוג, זה הקפצן החירש שזכה להשיג בשלמות את הלב, לקשר את הלב בשלמות עם הקדוש ברוך הוא, עד שנראה את זה תכף בהמשך, עד שאין בו שום חסרון כלל. עד שאין לו שום חסרון. בהמשך רבנו אומר, סיפר את הסיפור על המדינה. התחלנו לראות, בשבוע שעבר התחלנו לראות את הסיפור של המדינה, שהייתה מדינה שהיה להם היה להם גן, ובגן היה כל הפירות, ושהיה לפירות האלה היה את כל הריחות, הטעמים, הריחות והמראות שיש בעולם. לא יודעת, היו יכולים לאכול מהפירות האלה לעד ולנצח נצחים. מרוב הטוב של הפירות האלה, היו יכולים לחיות לעד לנצח נצחים, והיה גנן, והגנן היה אחראי על הגן, והוא נעלם. ואז, כשנעלם הגנן, בא המלך אכזר למדינה. ובאמת, המלך האכזר, אומר רבנו, לא יכול לעשות להם שום דבר. הוא לא יכול לעשות לבני המדינה שום דבר, אלא השאיר שם שלוש כיתות של עבדים. והעבדים היו מכניסים בתוך המדינה שלוש דברים. היו מכניסים שלוש דברים בתוך המדינה. דבר אחד, הכניסו בתוך המדינה, הכניסו ניבול פה. דבר שני, הכניסו שוחד, עיוות האמת. למה? כי ברגע שאדם מקבל שוחד, כתוב השוחד יעבר עיני חכמים. אז הכניסו שוחד. והדבר השלישי, הכניסו ניוף. אז זה השלוש דברים שהשלוש כיתות של עבדים הכניסו במדינה. ניבול פה, שוחד וניוף הכניסו במדינה. אז אומר רבנו, ועל כן, מכיוון שזה לאט לאט נכנס במדינה, ובני המדינה לא שמו לב לעבדים, מי זה העבדים? הם התערבבו ביניהם עד שהם לא שמו לב, לא שמו לב מי זה העבדים ומי זה בני המדינה. העבדים הפכו להיות חלק מהמדינה, הפכו להיות חלק מהמדינה. ואז הם מילאו את המדינה בשלוש הדבר הזה, ניבול פה, שוחד וניוף. ואז אומר רבנו שכתוצאה מזה הם איבדו את חוש הטעם, חוש הריח והמראה. לא יכלו לראות טוב. למה? למה לא יכלו לראות טוב? כי השוחד יעבר עיני חכמים, והניוף מקלקל את הריח, והניבול פה מקלקל את הטעם. זאת אומרת, מה הכוונה קלקל להם את הטעם, את הריח ואת המראה? בעומק הדבר, הטעם, ריח, מראה, זה נקרא בלשון הקבלה, עשה להם קלקול בנפש, רוח ונשמה. בפשטות, יותר בצורה פשוטה, מתחילים לאבד את הטעם גם בעולם הזה. גם העולם הזה מאבד את הטעם שלו. כשנכנס שלושת היסודות האלה בתוך האדם, האדם הופך, העיניים שלו כבר עיוור בעיניים. כבר עיוור בעיניים, זאת אומרת, מה הכוונה עיוור בעיניים? לא בראייה של אם צריך משקפיים או לא. בעיני השכל הוא כבר עיוור, הוא כבר לא רואה איפה נמצא נקודת האמת, איפה נמצא נקודת השקר. הולך ורודף, כמו שאמרנו קודם, רודף אחרי איזשהו לקבל תענוג מהעולם הזה, אבל מה כבר מאוד קשה לו לקבל את התענוגים? מדוע? כי ככל שהעבדים מקלקלים את השלוש תחינות האלה שהם עושים, אדם כבר מאבד את הקשר ואת את היכולת לקבל תענוג אפילו מהעולם הזה. גם מהעולם הזה כבר אדם לאט לאט מקבל, מאבד את התענוג. למעשה, התהליך הזה היום בתוכנו הוא קורה באיטיות, בהדרגתיות. אדם לא שם לב לזה. אם פעם אדם היה לוקח עוגת קצפת והיה מרגיש שיא התענוג מהעוגת קצפת, אז עם הזמן, אחרי שנה, הוא כבר צריך 4 עוגות קצפת לקבל איזשהו תענוג ממה שהיה לפני שנה. עכשיו, זה תהליך שאנחנו לא שמים לב לזה, שכל הזמן צריך את הגירויים, את החוויות של העולם הזה יותר ויותר. אבל יש דבר בעולמנו שיכולים לראות את התהליך שלו בצורה מאוד מאוד ברורה, את הדבר הזה. וזה הסמים. תשימו לב, הסמים. בהתחלה אדם, מאיזשהו כמות מסוימת, לא משנה מה הוא לוקח כרגע, הוא ירגיש חוויה מאוד מאוד גדולה. שימו, מה קורה לאט לאט? הוא מאבד כבר את החוויה באותו כמות שהוא משתמש. אז מה הוא צריך? יותר ויותר ויותר. זה כמו דוגמה, זה בעצם לא על עצמו יצא ללמד, אלא על הכלל כולו יצא ללמד. פה רואים את זה בחריפות, בחדות רואים את הדבר הזה. אבל באמת זה כל החיים שלנו ככה. הכיתות של העבדים הם מאבדים. הכיתות של העבדים זה כמובן כוחות היצר הרע, שגורים לנו את שלוש בחינות האלה. זה הניבול הפה, תכף נראה למה. ניבול הפה ושוחד והניוף. למה דווקא רבנו לקח את שלושת הדברים האלה? למה דווקא את השלוש בחינות האלה? באמת הן שלוש נקודות מאוד מאוד יסודיות. דבר ראשון, ניבול. ניבול הפה. כשרבנו אומר ניבול הפה, זה לא רק שאדם הולך ומקלל או משתמש בלשון מאוד מאוד גסה. אלא ככל שאדם לומד, צריך לדעת כלל ויסוד מאוד גדול. אנחנו צריכים ללמוד לעדן מאוד את הדיבור שלנו. אדם צריך להשתמש, ללמוד להשתמש בלשון נקייה. אפילו מילה שיכול להיות שהיא שייכת באותו מקום, וזה יגדיר את זה בצורה מאוד טובה, אבל אם זה מילה שיש בה גסות, עדיף לא להשתמש בה. להשתמש בזה. כתוב בתורה, והבהמה הטהורה והבהמה אשר היא לא טהורה. אומרים חז"ל הזה, שימו לב, הבהמה הטהורה והבהמה אשר היא לא טהורה. אשר היא לא טהורה. כמה מילים? 4. מה התורה יכלה לכתוב במקום זה? הטמאה. פשוט, אם היא לא טהורה, היא טמאה. הבהמה הטהורה והבהמה הטמאה. למה כתוב, אז חז"ל שואלים את השאלה הזאת, למה כתוב אריכות לשון כזאת, הבהמה אשר היא לא טהורה? התורה שלנו, כל אות, כל תג, כל כך מדויק, כל כך מדוקדק, בשביל מה היא עריכה פה בשלוש מילים מיותרות לכתוב לנו אשר אל התורה? אומרים חזל, אומרים מכאן, איקם הכתוב, הכוונה, הרחיב, הוסיף הכתוב כמה מילים כדי לא להוציא מילה, מילה לא נקייה. לכאורה אין בזה שום בעיה. אין בזה שום בעיה. מקומות אחרים אנחנו כן נמצא את המילה הזאת, שחייבים להגיד את זה, אומרים את זה. מילה תמאה, 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 לא סוף העולם. עם כל זה, באים חז"ל ומלמדים אותנו עד כמה צריך האדם ללמוד, להשתדל, להרגיל את עצמו להשתמש במילים ובדרך נקייה בדיבור שלו. ואדם שמשתמש, לומד להשתמש בדרך נקייה בדיבור שלו, שמשתמש לאט לאט, זה עצמו מזכך את הנפש שלו. הכוח של הדיבור הוא כל כך חזק. סתם דוגמה, להגיד על מישהו שהוא מטומטם, זה לא סוף העולם, זה כמעט שגרה דלישנה, זה לא עכשיו איזה משהו שגור בלשוננו, זה לא משהו מאוד חריף. עם כל זה, מאוד ראוי לאדם, אל תשתמש במילה הזאת. ואם אתה חייב להגדיר מישהו שהוא לא כל כך חכם, תגיד הוא לא כל כך חכם. אל תשתמש במילה הזאת, תגיד הוא לא כל כך חכם. ולכאורה, למה? מכיוון שהדיבור של האדם פועל על הנפש שלנו. וכשכל שאדם משתמש בלשון לומד, אז כמובן זה עניין של זמן, הרגלים עם זמן, לאט לאט אדם לומד להרגיל את הלשון שלו בלשון נקייה, זה צריך לדעת, זה עצמו מאוד מאוד מזכך את הנפש של האדם. זה פלא גדול מאוד הדבר הזה. ואילו שאדם משתמש במילים בוטות, גסות, תוקפניות, וזה ככה שגור אצלו, זה פעולה הפוכה, זה עושה פעולה הפוכה. אם הנקיות הלשון מזכרת את הנפש, יש בזה בחינה של קלקול הנפש, שאדם משתמש בזה. לכן רבן אומר, הדבר הראשון זה העניין של התיקון הדיבור. תיקון הדיבור זה נקרא ניבול הפה, לתקן את הדיבור. אחד מהדרכים שהיצר הרע, כי השלוש שקיטות של עבדים זה כוחות היצר הרע, שהיצר הרע משאיר בינינו, משאיר, הכניס לתוך המציאות שלנו את השלוש שקיטות של עבדים, והם מנסים, הם רוצים ליצר הרע יש מטרה אחת, להביא אותנו לצד שלו. אז ככה הם פועלים איתנו. הדבר השני זה שוחד. מה זה שוחד? מה הכוונה שוחד? כמה מאיתנו כבר מגיעים, לפעמים קורה, אבל כמה מאיתנו מגיעים לרשויות לתת שוחד לרשויות, שזה בוודאי שזה לא ודאי, אבל בפשטות זה אסור. זה לא ודאי אסור, פשטות זה אסור. לפי האמת, נגיד את זה רק בהערה, יש מחלוקת של הפוסקים אם מותר לתת שוחד לשופט יהודי. יש הרבה פוסקים שאומרים כן, מותר לתת שוחד לשופט יהודי. לשופט גוי לא, לשופט יהודי כן. לכאורה, למה זה? זה סוגיה שלמה בעולם ההלכה, הדבר הזה. אבל שרבנו אומר פה שהשוחד מקלקל את האדם, אין הכוונה רק לשוחד שנותנים לרשויות. מה? נו, כן. שאלה, אם נספיק נדון בזה. זו שאלה הלכתית. השאלה היא נכונה, זו שאלה שדנים בזה, הפוסקים. על כל פנים, מה שרבנו אומר פה שוחד, הוא לא מתכוון דווקא שנותנים כסף עכשיו למישהו מהרשויות. לא לזה הכוונה. אלא כל שוחד... אלא שוחד זה כשאדם גם מחניף לשני. זאת אומרת שהוא לא... הוא באמת עכשיו חושב שפלוני באיזשהו עניין לא התנהג בסדר, והוא אומר לו כן, התנהגת בסדר. גם זה שוחד. חנופה זה גם עניין של שוחד. ופה אנחנו צריכים לדעת שיש הרבה נקודה של חנופה בתוכנו שאנחנו אפילו לא מודעים לה. שאנחנו לא לכל החנופה שבתוכנו אנחנו מודעים. לפעמים יש לנו הרגשות של אי נעימות, לא תמיד נעים לנו מכל בן אדם, אז אנחנו לא נגיד לו את האמת בפנים. לפעמים, באמת לא צריך להגיד את האמת בפנים, אבל לפעמים כן צריך להגיד. אולי עכשיו הוא אומר משהו, או עושה משהו, שבעצם הוא פוגע בשני, אל תחניף לו. אז תגיד לו, לא, זה לא בסדר, אל תעשה את הדבר הזה. אז העניין של שוחד, אפילו אנשים גדולים טעו בדקות, טעו בדבר הזה. אור החיים הקדוש אומר שפעם אחד הוא שמע ביזיון של תלמיד חכם והוא לא מחה, לא מחה מספיק. זה כמובן, אור החיים הקדוש זה קודש הקודשים, אבל בדקות, לפי מדרגתו, הוא יצא לגלות על זה. הוא קיבל על עצמו גלות. בשמיים גילו לו שיש עליו הקפדה על הדבר הזה, והוא קיבל על עצמו גלות בגלל הדבר הזה. אז השוחד זה עניין של חנופה. וחנופה זה כשאדם לא אומר את מה שהוא באמת חושב במקום שהוא כן צריך להגיד. לא אומרים שבכל מקרה צריך להגיד. לא בכל מקרה צריך ללכת ולהגיד את האמת, כי לפעמים זה לא יועיל, זה סתם רק יכול לקלקל. אדם צריך להיות חכם. אבל אם, על כל פנים, אם אתה מרגיש שמישהו עושה משהו לא בסדר, אל תגיד לו כן, זה בסדר. תדע לך, זה לא, זה כבר נקודה, זה נקודה של שוחד. והניאוף, זה כידוע קלקול מאוד גדול, להוריד אותנו מטה-מטה, כי זה צריך להבין אחד מהניסיונות הכי גדולים שיש. ממתי הניסיון הזה? מתי ירד לעולם הניסיון הזה? שעתיים אחרי שהקדוש ברוך הוא ברא את אדם וחווה. איך שהקדוש ברוך הוא ברא את אדם וחווה, הסיפרנו זה כבר, זה הבעיה, אדם אמר לחווה, חווה, את הולכת עכשיו להסתובב פה בגן, אל תדבר עם כל אחד. זה לא הולך ככה. לא מדברים עם כל אחד, את יוצאת לטייל, את לא מכירה את העולם, עכשיו נבראת. לפני חצי שעה רק ברו אותך, כבר רוצה ללכת לטייל. בסדר, תלכי לטייל. אבל אל תדברי עם כל אחד. אבל באה הנחש, התחיל לדבר איתה. אמר לה, תראי חווה, תראי איזה עץ, מסתכלת על העץ, איזה עץ נחמד להשכיל וטוב למראה. אמר לה, חווה, מה הבעיה? קחי, תתאמי, תראי, זה לא, שום דבר לא יקרה. רק תאמה מהעץ, מאז עד היום אנחנו מתקנים את הדבר הזה. והם מתקנים את זה. אבל כמו שאמרנו, שבעזרת השם, אולי אחרי הקפצן הזה שנגמור את זה, בעזרת השם בלי נדר נלמד את כל העניין של חטא אדם הראשון. חטא אדם וחווה. זה לא כפשוטו. זה נכון מה שאמרנו, אבל יש בזה, מסתתרים פה דברים מאוד מאוד עמוקים, שכך שזה לא היה כפשוטו. אבל מאז למעשה כל העולם בעצם מתנסה בניסיון הזה. אפשר לראות כמה מלחמות, כמה מדינות קמו, נפלו, מלכים, כל ההיסטוריה של העולם, של עם ישראל ושל כל העולם, הולך סביב הנקודה הזאת. סביב הנקודה הזאת של התאווה, התאווה. מה צריך להבין, מה הכוח הגדול שבה? אנחנו צריכים, התורה מלמדת אותנו שאין שום דבר כפשוטו. אין דבר כזה דבר כפשוטו. כשאנחנו רואים מציאות חזקה בעולמנו, צריך להבין ולדעת, יש לזה שורש רוחני מאוד מאוד גבוה. ובאמת, כל הקשר בין איש ואישה, זה למעשה כל הקשר של כל העולם. כל תיקון העולם, כל בריאת העולם, זה הקשר של איש ואישה. והראיה, שאיך שהקדוש ברוך הוא בורא את אדם, מה הוא אומר? הוא בהתחלה ברק ברא את אדם. מה הוא אומר? לא טוב היות האדם לבדו. עשה לו עזר כנגדו. מיד הוא בורא את חווה כדי להביא את כל הבריאה לשלמות. לכן כל שלמות הבריאה זה הקשר בעצם בין איש ואישה. יש לנו תרי"ג מצוות. מה המצווה הראשונה בכל התרי"ג מצוות? מה? פרו ורבו, מילאו את הארץ. כל המשך העולם זה בעצם על ידי ההקמה של הבית והקשר והחיבור של בין איש ואישה. אבל עם כל זה אנחנו רואים שמצד אחד התורה, הקדוש ברוך הוא אומר לנו, לא טוב יהיה אותה אדם לבדו, זה לא עזר כנגדו. מצד שני אנחנו רואים כמה בלגן, כמה צרות הדבר הזה עושה בעולם. זה מצרות קטנות, זה שזורקים אחד על השני צלחות, צלחות גדולות שמחריבים מדינות בגלל הדבר הזה. אז זה צריך להבין מה עומק הדבר. עומק הדבר הוא שבאמת יש צד מאוד מאוד קדוש וגבוה ורוחני בקשר בין איש ואישה. זה שלמות בריאת העולם. שלמות בריאת העולם זה בעצם הקשר הרוחני, הנפשי, בין אדם לחווה, בין הבעל והאישה. אבל מכיוון שזה מקום מאוד מאוד גבוה ומאוד מאוד רוחני, לכן יש יצר רע גדול מאוד מאוד על הדבר הזה. מהו היצר רע על הדבר הזה? היצר הרע זה לא לחפש את הנקודה הפנימית של הקשר, אלא את הנקודה החיצונית של הקשר. מה ההבדל? מה ההבדל בין הקשר של הנקודה הפנימית לנקודה החיצונית? הנקודה הפנימית זה התחברות והתקשרות בנשמות, בלבבות, ברוחניות. הנקודה החיצונית זה אני לא רוצה התקשרות בנשמות, אני רוצה סיפוק של תאווה ובזה זה נגמר, זה הדבר הזה. לא רוצה בעצם להיכנס לעומק הדבר. יש בלבול מאוד מאוד גדול בדבר הזה בעולם, שבאמת שלמות האדם, כתוב את זה בהרבה הרבה מקומות בחזל ובכל הספרים, שלמות האדם זה ברגע שאדם, אדם, איש ואישה, איפה השלמות שלהם? בהתאחדות שלהם. אבל בהתאחדות שהיא כוללת קודם כל נפשית ורוחנית ונשמתית, הנשמות מאוד מאוד מתחברות, ואז יש את כל המערכת שנקרא בית, הכולל הכל, כולל כל החלקים שלו, כל הבחינות שלו. אבל צריך לדעת, יש פה התחברות נשמתית ורוחנית. אבל מאז שאדם וחווה חטו בעץ הדעת, הם התחילו לראות ונשכחו עיניהם. אבל נשכחו עיניהם מה לראות? טוב ורע. ואז התחילו לראות את הצד הרע שבבריאה. מה זה הצד הרע? להסתכל רק על החיצוניות. לא להסתכל על הפנימיות, להסתכל רק על רק להסתכל על החיצוניות. אחד הדברים הכי הכי קשים בעולם זה לראות ולחפש את הצד הפנימי בקשר של איש ואישה. והקשר הפנימי זה נשמות, זה קשר של נשמות. משם נבנה קומה שלמה של קשר של נפש, רוח, נשמה, כולל הקשר החיבור של הגוף. אבל קודם כל שיהיה קשר נשמתי, איך שהתורה מלמדת אותנו, כמו שהתורה מלמדת אותנו להקים בית. לפני החטא לא היה תאווה. מה זאת אומרת לא היה תאווה? אדם וחווה התאהבו זה לזה, אבל זה היה בלי יצר הרע. מיד זה היה קשר נשמתי. כשהיה קשר נשמתי, ממילא גם נולד כל הבחינות שקשורות עם זה. אבל לא היה הבחינה של רק החיצוניות. הכל היה קודם כל להסתכל מצד הפנימיות. לכן אחד הבירורים הכי גדולים בעולם זה הדבר הזה. וצריך לדעת, אין דבר שהיצר הרע מטעה אותנו, משקר אותנו, מבלבל אותנו יותר מהדבר הזה. ובעצם בזה כמה הוא הורס את האדם ברגע שאדם הולך אחרי החיצוניות ולא אחרי הפנימיות. על זה אין עצה כנגד הדבר הזה, רק לצעוק הרבה אל השם. זה כמעט ואין שום עצה בדבר הזה. יש עוד כמה עצות, אבל העיקר זה לבקש מהשם רחמים שייתן לנו את העיניים האמיתיות. העיניים שהיה לאדם וחווה לפני שנפקחו עיניים לראות טוב ורע. לפני שהם ראו את החיצוניות. והחיצוניות מנותקת. מה זה מנותקת? אני לא מחפש קשר של נשמה, אלא סיפוק של התאווה ותו לא, וזהו, ונגמר הסיפור, זהו, לא צריך יותר. יש כבר כאלה שפיתחו פה רעיונות, כאילו פילוסופיות שככה צריך לחיות, אבל זה שקר גדול מאוד, כי באמת אנחנו צריכים, זה חלק מהנשמה שלנו, שאנחנו צריכים את הקשר ואת החיבור הזה. זה נקשר את כל הנושא הזה קצת לעניין של ט"ו באב. יום שני הקרוב, באמת זה יום קדוש מאוד, ט"ו באב זה יום קדוש מאוד, כתוב במשנה, במסכת תענית, כתוב, לא היו ימים טובים לישראל כט"ו באב ויום הכיפורים. ומה היה בט"ו באב? מה היו עושים עם ישראל? הכוונה זה היה בזמן בית המקדש הראשון, וגם לפני זה, בזמן המשכן. מה היו עושים בשני הימים האלה, ט"ו באב ויום הכיפורים? המשנה אומרת שבהם בנות ישראל, הכוונה הבחורות, לא הנשואות, הבחורות, היו יוצאות לחול בקרמים. מה זה לחול בקרמים? לחול מהשון מחול. היו עכשיו עושים ריקודים, אירובים. היו עושים, הולכים לרקוד בשדה, וכולם לובשות בגדי לבן. הכלל היה רק לובשות בגדי לבן, יוצאים לרקוד בשדות, בט"ו באב ביום הכיפורים. והיו אומרים חכמים לבחורים, הבחורים הכוונה רווקים, צאו לכם לשדה, ותבחרו לכם כלה. והיו עושים את זה. אחד, אתם יודעים מי מצא את הבת זוג שלו, את אשתו בזה, בריקודים האלה, בשדה? שאול המלך. שאול המלך, כתוב שהוא היה אחד מאלה שמצאו את הבחורה שלו בשדה. הרי לכאורה, זה פליאה גדולה מאוד. זה אחד הדברים הכי לא מובנים בכל השס, בכל הגמרא, כל המשנה והגמרא. איך חכמי ישראל תקנו כזה דבר? בוא נחשוב רגע. עכשיו יש איזה פאב שרוקדות שם בחורות, יגידו לבחורים, לך תבחר בחורה ותתחתן איתה? מה זה, זה... מי יעשה כזה דבר? תגידו לי איזה רב יתיר כזה דבר. חכמי ישראל יתירו את זה בט"ו באב וביום הכיפורים. איך יכול להיות כזה דבר? איך יכול להיות שבט"ו באב ויום הכיפורים אומרים לבחורות, לכו תרקדו, תלכו עם בגדים לבנים, תלכדו, ואומרים לבחורים, לכו תבחרו. הרי לכאורה, בפשטות, זה נגד התורה. זה נגד כל מה שאנחנו לומדים. אתה צריך להכיר, אתה צריך לדעת מי מתאימה לך, היא צריכה לדעת מי הוא מתאים לי, מבררים, בודקים, אם זה בסדר. שם, אתם יודעים מה קורה בט"ו באב? בט"ו באב, הבחורים היו כבר קונים, היו קונים אז איזה 5,000, 10,000 טבעות, היו לפני ט"ו באב. הבחורים הולכים עם טבעת לשדה, היו הולכים ליערות, לקרמים עם טבעת. היה רואה בחורה, את מוצאת חן בעיניי, הרי את מקודשת לי כדת משה וישראל. היה לוקח שני עדים, אומר להם, תשמעו, הנה, היא מקודשת לי. אתם יודעים כמה קידושים היו בט"ו באב וביום הכיפורים? איך זה יכול להיות הדבר הזה? מה עומק הדבר? אבל, באמת, יש בזה סוד גדול בדבר הזה. בשני הימים האלה, בט"ו באב וביום הכיפורים, אז היה תקופה של בית המקדש הראשון, בתקופת המשכן שלפני זה, בשני הימים האלה ירד אור רוחני כל כך גדול של האמת, של האמת, של האמת הפנימית, כמו שהיו אדם וחווה לפני החטא, שאם בחור מצא חן בעיני בחורה, ואם מצא חן בעיניו, לא יכול להיות מצב אלא רק מצד זה, שזה באמת שתי נשמות שמצאו זה את זה. שזה הזיווג של האדם באמת מלמעלה. כי אם זה לא היה זיווג מלמעלה, לא היה מציאת חן. כי באותם שני ימים, אז באותה תקופה, התבטל היצרה של חיצוניות. אין מציאת חן. אלא אם כן זה הנשמה שלי. זה חלק מהנשמה שלי. אז היא מוצאת חן בעיניי. והוא מוצא חן בעיניה. ממילא. זה בכלל נכתב למעלה למעלה הדבר הזה. 40 יום לפני שהוא בא לעולם, כבר הכריזו בשמיים, בת פלוני לבן פלוני. כבר הכריזו את זה 40 יום. לפני שבאת לעולם כבר הכריזו על הזיווג שלך. רק מה קורה בעולם? יורדים לעולם, הכל העולם הזה מבלבל. הכל מה הוא מבלבל? בחיצוניות. אז אנחנו מתבלבלים בחיצוניות. היו שני ימים, אז באותה תקופה, שהיה כל כך יורד אמת, קדושה ואמת של זיווגים, שרק אם היא הבת זוג שלו, היא תמצא חן בעיניו. ואם לא, היא לא תמצא חן בעיניו. ככה יהיה בעזרת השם, לעתיד לבוא, יבוא משיח צדקנו, כתוב שבאלף השביעית, לא יהיה מציאות. קודם כל, לכל איש מובטח שיהיה בת זוג, ולכל אישה מובטח שיהיה לה בן זוג. זה הזוהר הקדוש שאומר, הקדוש ברוך הוא מנחם. שימו לב, הקדוש ברוך הוא מנחם אותנו. אם כך, כמה צער יש בדבר הזה, שאין את הזיווג, זה צער גדול מאוד בלב האדם הדבר הזה. אז אומר הזוהר, הקדוש ברוך הוא מבטיח לנו. אני מבטיח לכם לעתיד לבוא, לא יהיה איש שלא ימצא את הבת זוג שלו, לא תהיה אישה שלא תמצא את הבן זוג שלה. ואז, לא יהיה מציאות שמישהו, יהיה לו מציאת חן עם מישהו שלא קשורה אליו. אם היא לא קשורה אליו, למה? כי אז יתגלה הפנימיות, הקשר של הנשמות. אז ממילא הכל ייבנה מתוך הפנימיות. הכל ייבנה מתוך הקשר הפנימי, וזה היה בשני הימים האלה, ט"ו באב וביום הכיפורים. לפני כמה שנים, ישבתי בסעודת שבת עם הרב ברלנד שליטה, אז הוא שאל אותי שאלה. אמר לי, תגיד, בסדר, ט"ו באב זה יום חול. זה יום קדוש, אבל אין בו מלאך, אין בו איזה הלכות מיוחדות של יום טוב. אפשר לעשות מה שרוצים. יום הכיפורים, איפה, מי שולח את הבחורות לקרמים? בסדר, ירד אור גדול של זיווגים, הכל בסדר. אבל יום הכיפורים, צמים, אז איפה התפילות, איפה הוידועים? חטאתי, אביתי, פשעתי, צריך להיות בכל יום בבית כנסת. מי הולך עכשיו לרקוד בקרמים? אז שאל אותי, איך הם הולכות לקרמים? אז הוא אמר לי דבר נפלא. אמר, בבית המקדש, כשהיה בית המקדש, הכהן הגדול היה עושה את כל עבודת יום הכיפורים. היה חוט אדום שהיו תולים בפתח של הכניסה לבית המקדש, חוט אדום, ובשעה, תוך כדי יום הכיפורים, בשעה שהקדוש ברוך הוא המחל את כל אבונות ישראל, החוט האדום היה מתהפך להיות חוט לבן. אז היו יודעים שהקדוש ברוך הוא מחל את כל אבונות ישראל. אז הרב אמר שהיו תקופות בזמן עם ישראל שבבוקר היו קמים בבוקר, היו הולכים לישון, מתפללים, תפילת כל נדרי, מתפללים ערבית, חטאתי, אביתי, פשעתי, הולכים לישון, היו קמים בבוקר, מה היו רואים? החוט לבן. הקדוש ברוך הוא סלח לכל אבונות ישראל. נו, אז מה נשאר לעשות? מה אני אגיד חטאתי, אביתי? די, סלחו לנו. אז היו יוצאים לקרמים. אז התחילו ללכת לקרמים, לרקוד בקרמים. היו לובשים בגדי לבן, על שם הלבן הזה, והיו רוקדים בקרמים, אז היו חתונות, היו קידושים ביום הזה. אז שואלים שאלה, וכמה מהפרשים שואלים שאלה. למה דווקא ביום הכיפורים ובט"ו באב ירד כזה אור גדול של זיווגים? למה? מה מיוחד בשני הימים האלה שדווקא בימים האלה ירד האור הגדול הזה של זיווגים. צריך להיות, למה לא בראש השנה, למה לא בפסח, למה לא בשבועות? מה מיוחד דווקא בשני הימים האלה? אז כתוב בספרים הקדושים שיום הכיפורים זה אפשר להבין בפשטות למה. ביום הכיפורים משה רבנו נתן לעם ישראל את הלוחות השניות. היה לוחות ראשונות שהוא שבר, עלה עוד פעם, הוריד את הלוחות פעם שנייה, זה היה הלוחות. וחז"ל אומרים שנתינת הלוחות זה יצר קשר בינינו לבין הקדוש ברוך הוא. הקשר שבינינו לבין הקדוש ברוך הוא, בנתינת הלוחות, למה הוא דומה? אתם הייתם זוכרים חתונה? אז לפני שקוראים את הכתובה, לפני שאומרים שבע ברכות, מה החתן נותן לכלה? טבעת. ואז היא מכניסה את האצבע לתוך הטבעת, מה אומר לה? הרי את מקודשת לי וטבעת זאת כדת משה וישראל. למעשה הקידושין, הקדושה, הקשר הקדוש, הקדושה של הקשר שלהם, יורדת בנתינת הטבעת. נתינת הטבעת, בזה חל בעצם כל המהות של הקשר העמוק בנשמות שלהם. אומרים חז"ל, בשעה שהקדוש ברוך הוא נתן לנו את הלוחות על ידי משה רבנו, הלוחות משולים לטבעת, וכמו שהאיש מקדש את האישה בטבעת, ככה הקדוש ברוך הוא קידש אותנו לו בנתינת הלוחות. אז חלה הקדושה, הקידושין, ברגע שמשה רבנו נתן לנו את הלוחות, בעצם זה היה יום הכיפורים שירד מהר סיני, באותו יום חלו קידושים בינינו לבין הקדוש ברוך הוא. אם חלו קידושים בינינו לבין הקדוש ברוך הוא, אז כתוב בספרים שלכן מאז יורד אור של קידושין כל שנה ושנה ביום הכיפורים. הכי טוב זה למצוא את הזיווג ביום הכיפורים. אבל השנה, השנים האלה כבר צריך הרבה להתפלל בכנסת, שננצל מכל הבלגן שקורה. אבל על כל פנים, ביום הכיפורים יורד אור, יורד אור של קשר, של חיבור בין האיש והאישה. כל זה משורש מה? משורש מה הדבר הזה? מאותם קידושין, מאותם קידושים של 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 הלוחות. השואל הבני שכר, אחד מהמפרשים הגדולים, הוא שואל שאלה, בסדר, זה יום הכיפורים, מה עם ט"ו באב? מה ט"ו באב קשור לעניין של קידושים? אז אומר הבני שכר כך, אמרתי שזה חידוש של הבני שכר מבחינת רוח הקודש, החידוש הזה. ומתי היה היום הראשון לבריאת העולם? מישהו זוכר את התאריך בשנה? כ"ה באלול. כ"ה באלול זה ויהי ערב ויהי בוקר יום אחד. זה כ"ה באלול. אז הקדוש ברוך הוא התחיל, ששת ימי בראשית התחילו בכ"ה באלול. כתוב שבאותו יום כבר במחשבה, כל הבריאה כבר נבראה במחשבה. כולל אדם וחווה, כולל הכל. רק כל יום ויום במהלך הבריאה, הקדוש ברוך הוא הוציא את זה מן הכוח אל הפועל. זאת אומרת, כל הבריאה כבר צוירה. עכשיו הקדוש ברוך הוא מממש את זה. כמו למה הדבר דומה? הארכיטקט הוא מעלה את כל תוכנית הבית על סרטוט, ועכשיו הבנים הולכים ובונים את זה לפי הסרטוט. כך ביום הראשון, ועל זה כתוב, בראשית ברא אלוקים את השמיים ואת הארץ, את כל צבאם, הכל הוא ברא. הכל הוא ברא במחשבה, כל יום ויום הוא הוציא את המחשבה מן הכוח אל הפועל, כמו סרטוט ובניין. ככה זה מובא בחז"ל, שככה היה סדר הבריאה. זאת אומרת שאדם וחווה מתי נוצרו במחשבה, יצירתם במחשבה מתי הייתה? מה? בכ"ה באלול. כ"ה באלול. כתוב בגמרא, 40 יום לפני יצירת הוולד מכריזים בשמיים בן פלוני לבת פלוני. זאת אומרת שהשידוך של האדם, מה זה 40 יום לפני יצירת הוולד? זה במציאות שלנו, במציאות שלנו. הכוונה 40 יום לפני שהנשמה הזאת ירדה בכלל בעיבור, היא עוד מחכה למעלה, לתור שלה, עוד 40 יום היא תירד בעיבור, היא תירד ב-40 יום. 40 יום לפני שהנשמה ירדה בעיבור כבר קבעו את הזיווג שלה, של כל נשמה. אין איש ואין אישה, זה מה שהגמרא אומרת, הגמרא אומרת. אז אומר הבני שכר מכאן, ש-40 יום לפני יצירת הוולד, או האדם נקבע כבר הבן זוג שלו. אז אם נלך מכף בי אי באלול, אחורנית 40 יום, לאן אנחנו מגיעים? חודש ימים, לפני חודש אלול זה אב. אז זה כף אי באב זה 30 יום, זה חודש אחד אחורנית. עוד 10 ימים מכף אי באב, 10 ימים אחורנית, מה זה יוצא? בדיוק ט"ו באב. ט"ו באב זה 40 יום לפני יצירת הוולד. מי זה הוולד במקרה הזה? כל נשמות ישראל. מה הכריזו בשמיים בט"ו באב לפני בריאת העולם? בת פלוני. כל נשמות ישראל נקראים בת לבן פלוני לקדוש ברוך הוא. אז בעצם הקשר הראשון שהתגלה בבריאה בינינו לבין הקדוש ברוך הוא היה 40 יום לפני בריאת העולם, שזה 40 יום לפני יצירת הוולד. אומר רבי יששכר, מכאן שכל שנה בט"ו באב יורד סוד הזיווגים לעולם. אז ככה זה יורד, לכן זה יום שני הקרוב. יום שני הקרוב שכל אחד ייסע על השדה להתבודד ויצעק על השם הרבה, השם תביא לי את הזיווג שלי. מי ש... אני מדבר על, על הרווקים והרווקות, זה לא, לא על הנישואים ונשואות. נישואים ונשואות, מי שהתחתן, זהו, זה הזיווג שלו. אלא אם כן הם יורים אחד בשני. אם הם לא יורים אחד בשני, לא מתגרשים בגלל צלחות. צלחות זה חלק מהתיקון של הדור שלנו, לא להיבהל. אם זורקת עליך צלחות, אל תיבהל מזה. או אתה צולה זורק עליה, שהיא לא תיבהל. למה? זה חלק מתיקון הדור. אמרתי למישהו, אמרתי לכן, אני אומר, סברה, שלכן הקדוש ברוך הוא הוריד לעולם את כל העניין של הכלים החד פעמיים. הרבה יותר נוח היום. תראה שאתה יכול לזרוק אחד על השני, אפשר לקנות זה, יש 40 צלחות, אבל האמת היא שיש היום 100 צלחות ב-19 שקל. זה 100 צלחות ב-19 שקל, אתם יכולים שבוע ימים לזרוק אחד על השני צלחות, כל הבית צלחות ועופפות אפשר. וזה גם לא נזקים, זה לא עושה הרבה נזקים בצלחות האלה. זה צריך לדעת. שרבים זה לא אומר שלא אוהבים. היום, אם אנחנו מדברים על הנקודה הזאת, היום יש דמיון מה זה אהבה. הדמיון, אני אגיד לכם איפה, מה השורש של הדמיון. השורש של הדמיון, אם אני לא יודע מה השורש היחידי, אבל אחד מהשורשים, זה הוליווד. הוליווד צייר פה מציאות שלא קיימת בכלל בעולם הזה. זה איזה מין כזה משהו מדע בדיוני, צריך לדעת. עכשיו, רוב האנשים מורזבים, כי החיים שלהם זה לא בהוליווד. זה לא הולך לפי הסרטים של הוליווד, אז זה לא מסתדר. אז הם מוכזבים. אז הוא לא רוצה אותה, היא לא רוצה אותו, למה? בעצם מונח במחשבה, בתוך המחשבה של האדם, צריך לדעת, בתוך המחשבה שלנו מונח הוליווד. לא, זה לא הוליווד. החיים שלנו זה לא ככה הולך. אלא, צריך לדעת, יש מאמר נפלא מאוד מאוד, של הרב דסלר בספר שנקרא מכתב מליהו, שם הוא כותב את סוד האהבה. הוא אומר שם הרב דסלר, מה זה אהבה? מה זה בכלל אהבה? טוב, אהבה זה רגש. אבל מתי זה אהבה אמיתית? מתי זה לא אהבה אמיתית? זה שבחור אומר טוב לי ואני אוהב אותה, היא אומרת טוב לי ואני אוהבת אותו, בוא נראה, זה צריך לעמוד בניסיון הזמן. זה חייב לעמוד בצירופים. מתי אוהבים אחד את השני? רק כשבונים בית ביחד. רק שמתמודדים, שיום אחד אתה רוצה לתפוס אותה ולזרוק אותה דרך החלון, ביום השני היא מחפשת באינטרנט אם יש איזה חברת השמדה, היא מתעלה חבלה להשמיד אותו, ומרגישים הכי כעס בעולם אחד על השני, ואחרי זה הכי הרבה אהבה בעולם, ויום אחד מחליטים, זהו, אני בטוח לא רוצה לדבר איתה יותר, מכאן ועוד שלושה גלגולים. בוא נדבר עוד ארבעה. אם יהיה זיווג שלי, בוא נתפגש עוד ארבעה גלגולים. עד אז אני תאושש מהזה. ועם כל זה, ועם כל תרדה לגדל ילדים ביחד, וכל הקשיים, עם כל זה מתמודדים ביחד, ולא נפרדים, זה אהבה. זה נקרא אהבה. אהבה זה לא אותו רגש, זה רומן רומנטי. כן, היה לו טוב שבוע ימים, אחרי שבוע ימים הוא רצה לראות בה, והיא רצה לראות בו, והיה כבר קרב יריות וכן הלאה, וזהו, לא רואים אחד את השני יותר. זה רגש כזה חולף, נעים, זה כמו שאוכלים עוגה קצפת וזה טוב. כמה זמן זה טוב? 5 דקות, 7 דקות זה טוב. אבל זה לא אהבה, אומר הרב דסלר, זה בנייה שמאוד מאוד מאוד עניין של נתינה אחד לשני. מתי אוהבים? כשנותנים. ככל שאדם יותר נותן לזולתו, הוא יותר מתקשר איתו באהבה. לכן כל העניין, כל היסוד של בניית הקשר, זה על ידי הנתינה לזולת. לצערנו הרב, כל החברה שלנו באה ומלמדת אותנו בדיוק ההפך. כל אחד שואל את עצמו, מה אני מקבל? אל תשאל את עצמך מה אתה מקבל. תשאל את עצמך מה אני יכול לתת. ברגע שאדם ידע, העבודה שלי, התפקיד שלי, זה לתת. אל תדאג, אתה תקבל. אתה רק לא צריך לדאוג לקבלה שלך. ממילא אתה תקבל. אתה צריך לדאוג לנתינה שלך. אמרנו פעם שיושבים בבית. ברוך השם, אבא, אמא, אולי גם איזה 2 ילדים קטנים, אולי גם יותר. ועכשיו הגיע הזמן להכין תה, אחרי הסעודה. עכשיו, מה ברור? מה הבעל חושב בראש? מה הוא חושב בראש? אני אגיד לכם, דבר פשוט. זה מגלל שאני בעל, אז אני יודע את זה. אני מהצד הזה. אז אני מגלה את התכסיסים שלו. זה ברור לו שמששת ימי בראשית, זאת אומרת כשהקדוש ברוך הוא ברא את אדם וחווה אל סלו עזר כנגדו, לא כתוב את זה בתורה, זה סניף לא כתוב, אבל זה ברור שזה הכוונה שצריך להכין תה, ודאי שהיא חייבת להכין את זה. זה כבר כתוב בתורה, הוא מביא לראיות. בדרך אגב, אם יש ויכוח מי קם בלילה לתינוק או מי קם להכין קפה, מה הוא אומר לה? הוא אומר, הוא מתפלל שחרית. אז מה הוא אומר? עצת השם, היא תקום. תקום, את רואה? כל בוקר, אז אם היית מתפללת שחרית כל בוקר, היית יודעת שזה כתוב בתפילת שחרית. מה זאת אומרת? את לא רואה שהתורה אומרת שאת חייבת לקום? כל הנקודה שלנו זה בדיוק לשבור את הדבר הזה. זה בדיוק להפוך את הרצון שלנו לקבל לרצון שלנו לתת. פה בעצם הצמיחה האמיתית. גם האדם מרוויח, גם יש שלום בית אמיתי בדבר הזה. כל הקשר בכלל, דיברנו על בעל ואישה, שזה הקשר הכי עוצמתי, אבל באמת זה כל החיים ככה. כל החיים, אל תחפש מה אתה מקבל, תחפש מה אתה יכול לתת. ברגע שאדם נמצא במקום שהוא מחפש את הנקודה של הנתינה לזולת, שם בעצם הבנייה של האדם עצמו ותיקון כל העולם. כל קלקול העולם זה מה אני יכול לקבל, מה אני יכול לקבל מהשני. וכל התרבות המערבית, שימו לב, מה זה התרבות המערבית? זה ביסלי ובמבלי והכל זה לי. זה הכל מה אני יכול, מה אני יכול עכשיו, איך אני יכול ליהנות, איך אני יכול לקבל סיפוק, איך טוב לי. ונגיד נקודה מאוד עמוקה. יש שתי כוחות בנפש האדם, קבלה ונתינה. בטבע האדם רוצה לקבל. בעבודה האדם יכול להפוך את כל הקבלה, כל הרצון לקבל, לרצון לתת. הרבה שואלים שאלה. איפה סוד השמחה? איפה הנקודה העמוקה שאדם זוכה להיות בשמחה? אין מתנה יותר גדולה מזה. אדם שמח זה המתנה הכי גדולה. איפה הסוד של השמחה? אני אגלה לכם סוד. מה שכתוב בספרי הקבלה, הרב דסר כותב את זה שם בספר נפתח מיליארד. ככל שמתחזק ומתפתח בתוך האדם כוח הנתינה לזולת, ממילא האדם הופך להיות שמח. ככל שמתחזק ומתעצם באדם כוח הקבלה באדם, הוא רוצה עוד לקבל, עוד לקבל, לאט לאט האדם נהיה עצוב. שורש הקבלה, שורש העצבות זה בנקודת הקבלה, שורש השמחה זה בנקודת הנתינה. ככל שאדם נותן, תשימו לב, אנשים שמטבעם יש להם מתנה מהקדוש ברוך הוא, הם מטבעם אוהבים לעזור ולתת, ברוב המקרים אתם תראו הם אנשים שמחים. שימו לב, אבל כל אחד יכול לעבוד על הנקודה הזאת. רק מה, אנחנו לא יודעים את הדבר הזה. כך זה גם הבית. הבית היהודי זה המקום שלמעשה הקדוש ברוך הוא יצר מציאות שכולה נתינה. שימו לב, בעל ואישה רוצים שלום בית, רוצים באמת להאיר בתוך הבית את האהבה, תתנו אחד לשני. תתנו אחד לשני ותראו מה שיהיה. אתם תראו לבד איך שכינה שורה בבית. שאישה רואה שבעלה מכבד אותה ורוצה לתת לה, אתם יודעים מה קורה לה? היא כולה מרגרינה, רק לתת לו, היא רק רוצה לתת לו. אז כמה שרוצה לתת לך, תיתן לה יותר. ככה תעשו. תעשו תחרות, מי יותר נותן. בדרך כלל היא תנצח אותך, אבל לא משנה. אז נבנה הבית. ואחר כך מה? אחר כך מה זה החיים? כל החיים זה נתינה לילדים. הכל זה בעצם מסירות נפש. לגדל ילד זה מסירות נפש. אני אמרתי לזה, יש לי ברוך השם ילדים גדולים, אמרתי להם, תדעו לכם, יש לי כבר נכדים, אז יש להם ילדים. אמרתי להם, עכשיו אני אגלה לכם סוד. הקדוש ברוך הוא נתן חן מיוחד לילדים קטנים. אתם יודעים למה? כדי שנוכל לסבול אותם. אחד הדברים הכי קשים זה לסבול ילדים קטנים. אם הם לא היו כאלה מתוקים, מה היו עושים? זורקים אותם דרך החלות כבר. ילד, אתה קם לו 4 פעמים בלילה, והוא עוד בוכה לך באמצע הלילה, מה אתה רוצה? טוב, מה אתה רוצה? אני רוצה ללכת לישון, די, 4 פעמים יערת אותי. מה אתה רוצה? אני רוצה עוד תה. הוא כבר שתה 4 בקבוקים תה, עוד תה. הוא לא רוצה תה, הוא רוצה לשגע לנו את השכל. הוא גם לא רוצה לשגע את השכל, הוא רוצה תשומת לב. הוא רוצה להרגיש שהאבא שלו או האמא שלו קרובים אליו. אז ככה זה. אז כל זה זה העניין, הכל זה, כל הבית זה עניין של נתינה. הורים, אז לפי הרב דסלר, עכשיו מובן, למה הורים כל כך קשורים עם הילדים שלהם? למה? מגודל הנתינה שהם נותנים לילדים. כי כל ילד, מה תעשה? מה תגיד לתינוק בן חצי שנה, לך תכין אוכל לבד? אתה לא יכול להגיד לו את זה. היינו שמחים להגיד לו את זה. אבל הקדוש ברוך הוא ברא את הילדים בשביל שיהיה מציאות של נתינה. וכשהם קטנים זה בעיות קטנות, כשהם גדלים זה בעיות גדלות. אז כל הזמן אנחנו סובלים אותם, סובלים את את הנקודה. אבל בעצם פה אנחנו מרוויחים רווח עצום. ברגע שאדם מקבל את כל זה וסובל את כל הדרך הזאת ורוצה, אדרבה, מחפש, איפה אני אתן? גם שלא מתחשק לי, גם שאני שובר את הטבע שלי, איפה אני יכול לתת? שמה למעשה זה תיקון העולם. זה הדבר של תיקון העולם. בדרך מרביצים אחד לשני, בדרך צועקים אחד על השני, מבזים אחד את השני. מי מות עולם זה ככה? זה. מישהו בא ואמר לי, תשמע, אתה יודע איך אשתי דיברה אליי? אמרתי לו, מה היא דיברה אליך? אמרה לי, א', ב', ג', ד'. אמרתי לו, אז מה? אמרתי לו, היא הרביצה לך? הוא אומר, לא, היא לא הרביצה לי. אז אמרתי לו, בסדר, אז אתה עוד לא במצב הזה. אמר לי, מה זאת אומרת? מי שמע כזה דבר? הראיתי לו מדרש, מדרש. אם לא כתוב במדרש, אסור לי להגיד את זה, אבל זה כתוב במדרש, מותר לי להגיד. שרה אמרה לאברהם, גרש את האמה ואת בנה. גרש אותה, את הגר. גרש אותה, למה? את הבלגן שם, הגר. הגר וישמעאל התחילו לעשות בלגן. שרה לא יודעת חוכמות. אישה, איש הוא רחמן, רגע, אולי לא נגרש אותו, אותה, אולי נשים לפינה. הוא רוצה לפתור את הבעיות בדרך של רחמנות. אישה חותכת את הדברים. חותכת, לכן היא גם יותר... היא אמרה לו, תגרש אותה. אברהם השתעה. אמר לה, שרה, רגע, בואי נחכה קצת וזה. היא אומרת לו, אברהם, אני אומרת לך, תגרש אותה. פעם אחרונה, תגרש אותה. לא גירש אותה. הוא לא רצה להתנגד לשרה, אבל הוא חיכה קצת, התמאמע. הוא אמר, אולי, אתה יודעים מה ששרה עשתה לו? כתוב במיטה, סרטה אותו בפנים. אתה לא בקוט, אמר לו, אברהם, אתה לא מגרש את הגר, חמסי עליך. מה זה חמסי עליך? סריטות בפנים, סרטה אותו בפנים. אמרת לו, אני, כאן אתה רואה, אם אצל אברהם ושרה היה כאלה מקרים, אז מה אתה מתלונן? אמרתי לו, מה היא אמרה לך, שאתה לא הצדיק הכי גדול בעולם? הוא אומר, לא, אבל היא אמרה שאני רשע. באמת, בוא נספר לך עכשיו עוד סוד. נספר לך עוד סוד, עוד מדרש. זה מותר להגיד את זה רק זה כתוב במדרשים. רחל הרבה שנים לא היה לה ילדים, הייתה בצער. היא אמרה ליעקב אבינו, אבא לי בנים, אם אין מתה אנוכי. מה זאת אומרת אבא לי בנים? יעקב אבינו זה הקדוש ברוך הוא. אז מה היא אמרה לו, אבא לי בנים? תתפלל עליי שיהיו לי בנים. זה הכוונה, אבא לי בנים, תתפלל שיהיו לי בנים. אז יעקב אמר לרחל, וכי, מה את חושבת, שאני לא התפללתי עלייך? את חושבת שאני לא מתפלל עליך כל יום שיהיה לך בנים? מה, אני לא רוצה שיהיה לך בנים? אני יודע איזה בן. צריך להיות לנו בן מאוד צדיק, אני מתפלל על זה כל יום. אומר המדרש, אמרה לו רחל, אם אתה מתפלל עליי ואין לי בנים, זה סימן שאתה לא צדיק כמו שאתה נראה, אתה רשע. אתה לא צדיק כמו שאתה נראה. רחל ימדו, אמרה את זה ליעקב אבינו. באיחר אף יעקב ברחל, התרגז עליה. למה? כי אומר המדרש, לא בגלל שהיא ביקשה ממנו בנים, שהתפלל עליה. אלא היא אמרה לו, בגלל שהיא אמרה לו, אתה לא צדיק כמו שאתה נראה, אתה רשע. מי אמר את זה למי? הכי צדיקה בעולם, הכי צדיק בעולם. אז מכאן אנחנו אומרים, לא צריך להתפעל, צריך לדעת. אם רחל אמרה את זה ליעקב, ושרה עשה את זה לאברהם, מכאן רואים לדעת, לא להתפעל. ככה זה ההרגשות של בני אדם, זה מצב רוח. לכן אמרנו, הכל זה פלסטיק היום, הכל זה סכנים מפלסטיק, זה הכל חד פעמי. לדעת שכל ההתרגזויות, כל האש בבית, זה הכל חד פעמי, אל תדאג, עוד רגע אתה תראה, הכל מתהפך לטובה, רק קצת אורך רוח, קצת סבלנות. אז זה הנקודה. כשאנחנו מתבוננים על הנקודה של הנתינה ולא על הנקודה של הקבלה, בזה אנחנו זוכרים להגיע בעצם לאט לאט, כמובן שזה עבודה של שנים, לאט לאט לקשר האמיתי, שזה קשר נשמתי, לא קשר חיצוני. זה כולל, כשיש קשר של נשמות, זה כולל כבר את כל הבחינות של הקשר, אבל תבוא מבפנים החוצה ולא מבחוץ ותישאר בחוץ. הכוונה רק את התאווה החיצונית, בלי הקשר הנשמתי, ובאמת, זה תיקון העולם. לכן, בטו באב יורד האור הזה. בטו באב, מה צריך לעשות? זה יום שני בשבוע. דבר ראשון, היום סיפרו לי שבליל טו באב, זאת אומרת, יום ראשון בלילה, יש נסיעה ליוסף הצדיק. זה כבר זה. כבר אפשר ללכת, להתפלל שם, להגיד לי, יוסף, כמו שאתה היית בבחינת נותן, יוסף הוא כולו נתינה. יוסף זה הצדיק שכל המציאות שלו זה נתינה. זה יסוד, יסוד זה נתינה בלשון הקבלה. זה הקבלה, הצדיק יסוד עולם, הצדיק שנותן לכל העולם, הוא רק רוצה לתת. אבל באותו ביום ט"ו באב זה הרבה הרבה להתפלל. למה? זה יום, זה עת רצון מאוד מאוד גדולה. ט"ו באב זה עת רצון מאוד גדולה, אחד מהזמנים הכי מסוגלים בכל השנה, גם למציאת זיווג וגם למציאת הנשמה, וגם כן בחינה של זיווג. אנחנו זוכים לט"ו באב, אנחנו זוכים לט"ו באב. מה? אז הוא קולקל, אה? למה אנחנו זוכים לזה? כי היה תשעה באב. מה זה תשעה באב? תשעה באב זה תשועה באב. שיש ישועות, תשועות באב. אתה הן מתחילות מהיום, אבל השיא שלהם זה בט"ו באב. אז כל העניין של תשעה באב זה תשועה באב. הזכרנו לפני שבוע או שבועיים את דברי חז"ל, שהסיפור שבשעה שבית המקדש נחרב, המואבים לקחו את ארון הברית, זה היה בבית ראשון, לקחו את ארון הברית, זה ארון הקודש שהיה בקודש הקודשים, והוציאו אותו לרחובה של עיר, כי רצו להראות את הניצחון של, את הניצחון שלהם. על הארון, זה כתוב בתורה בפרשת תרומה, על הארון היו שתי דמויות של כרובים. כרוב, מה זה כרובים? מה זה הלשון הזה כרובים? כרוב בארמית זה תינוק. היו שתי דמויות של מלאכים, פורסי כנפיים, שהיו עשויים מזהב והיו יצוקים על ארון הברית מלמעלה, והיו פורסי כנפיים אחד מול השני והיו עומדים אחד מול השני. אז לפני שבוע הזכרנו את המדרש שחז"ל אומרים, כאשר ישראל עושים רצונו של מקום, הכרובים מסתכלים זה על זה. כאשר אין ישראל מסתכלים, עושים רצונו של מקום, הכרובים היו מפנים מבט. זה היה נס בקודש הקודשים. הכרובים לא היו מסתכלים אחד על השני. הכהן הגדול היה נכנס ביום הכיפורים לקודש הקודשים, הוא היה רואה עכשיו אם ישראל עושים רצונו של מקום או לא. היו מסתכל על הכרובים, היה רואה מיד. בשעה שהקדוש ברוך הוא החריב את בית המקדש, זה מתי בעצם נחרב, נשרף בית המקדש? בתשעה באב, אבל בצהריים. אז התחילה האש. אז התחילה האש בבית המקדש, עד היום לפנות ערב, עד היום אחר הצהריים. לכן יש קצת מנהגים לא לאכול בשר ולא לשתות יין, גם ביום, גם היום. עכשיו הכל מותר כבר. אבל עד השקיע. עד השקיע. אז הוציאו את הארון, כשהתחיל לשרף בית המקדש, הוציאו את הארון, מה ראו, איך, מה היה המצב של הקרובים? מחבקים זה את זה. זאת אומרת, שבשעה שהקדוש ברוך הוא שרף את בית המקדש, אז התגלה האהבה הכי גדולה. זה החיבור, כי הקרובים זה קודש הבריחו וישראל. זה הקשר בין הקדוש ברוך הוא לישראל. זה היה סוד הקרובים. אז בשעה שהקדוש ברוך הוא מכה בנו, צריך לדעת באותו רגע שהוא מכה בנו, באמת בפנימיות עכשיו יש את החיבור הכי גדול. זה כמו אבא שלא רוצה להניש את הבן שלו, הוא אוהב אותו, הוא כזה חמוד, קטן, הוא לא רוצה להניש אותו, בסופו של דבר הוא מגיע בשביל החינוך, אין לו ברירה. הוא חייב לתת לו מכה, להשאיר אותו בחדר, הוא אומר לו, אתה לא יוצא עכשיו שעתיים מהחדר. זהו, לא יעשה שום דבר, אני לא מרשה לך לצאת. אתה ילד, מה הוא יכול לעשות? אבל אתם יודעים, מה קורה לאבא באותו רגע שהוא אומר את זה? הוא חייב לעשות את זה כדי לחנך את הילד, אבל מה הוא מרגיש? אתה יודע, אם הוא אוהב את הבן שלו, מה שזה בדרך כלל ככה, הלב שלו נשרף. הוא מרגיש שריפה בלב. כך הקדוש ברוך הוא, בשעה שהחריב את בית המקדש, כביכול, הוא נשרף הלב שלו, כביכול, של הקדוש ברוך הוא. לכן יש מדרש, מדרש מופלא מאוד, שבשעה שנשרף בית המקדש, אברהם, יצחק ויעקב ומשה הלכו בשמיים ובכו וצעקו. והקדוש ברוך הוא אמר לו, אני לא רוצה לשמוע אתכם. צעקו אליו, אבל הבית שלך נשרף. הקדוש ברוך הוא אמר להם, אל תבואו אליי, אל תגיעו אליי. אז אומר המדרש, למה? אמרה, לקדוש ברוך הוא יש חדר. יש חדר מיוחד. חדר הזה קוראים לו במסתרים. במסתרים תפקי נפשי. כשהקדוש ברוך הוא רוצה לבכות על עם ישראל, הוא נכנס לחדר הזה. אז הוא אמר, אתם בוכים. מה הבכי שלכם לעומת הבכי שלי? נכנס לחדר הזה במסתרים. לא רצה לשמוע אף אחד. לא רצה לשמוע אותם. הוא אמר לאברהם, יצחק ויעקב, עזבו אותי. לכו, אני לא רוצה לשמוע אתכם. אז מה עושים? אם הוא לא רוצה לשמוע את אברהם, יצחק ויעקב ומשה, מה העצה כנגד זה? זה היה צריך לשלוח את רחל. אז שולחים את האישה. שהאישה צועקת, זה כבר כתוב. הרב טייה כותב, מדרש מופלא מאוד. אומר, רחל בא לשמיים, קרא את הבגדים שלה שם למעלה והתחילה לצעוק. עד שהקדוש ברוך הוא אמר לה, רחל, רחל, אני לא יכול לשמוע את הצעקות שלך. היא אמרה לו, אני לא הולכת להפסיק לצעוק. אני לא הולכת להפסיק לצעוק. אז אמר לה, רחל, מיני קולך מבכי, כי יש שכר לפעולתך, ושם הוא בנים לגבולם. שם כתוב שעל הצעקות של רחל הוא לא יכל לעמוד בזה. הקדוש ברוך הוא לא יכל. עכשיו, למה היה לה זכות כזאת? למה לרחל היה זכות כזאת? אברהם, יצחק, יעקב, משה לא קיבל את תפילתם. הוא אמר להם, אל תתפללו, אתם רוצים לבכות, לכו תבכו. אני עכשיו במסתרים, לא רוצה שתראו אותי, לא רוצה לשמוע אתכם. מרוב, כביכול, מרוב הצער שלו. אבל כשרחל עלתה למעלה וצעקה, אז כל ברמה נשמע, כל ניו בכי ותמורים, והקדוש ברוך הוא אומר לרחל, רחל, מיני קולך מבכי, כי יש שכר לפעולתך, ושם הוא בנים לגבולם. מה זה? והוא אמר לרחל, אל תדאגי, אני מחזיר אותם לארץ. הם יהיו 70 שנה בגלות, ואני מחזיר אותם לארץ. אז השואלים, מה זה שכר לפעולתך? איזה שכר יש לפעולה של רחל? איזה פעולה היא עשתה? שעל זה הקדוש ברוך הוא אומר, יש שכר לפעולתך. מה היא עשתה רחל על השכר הזה? שימו לב, לא עניין של לימוד התורה, לא עניין של מצוות, אלא רק דבר אחד, ויתרה לאחותה. הוויתור הזה שרחל ויתרה ללאה, היא כל כך רצתה להתחתן עם יעקב, היא ידעה שהוא הבן זוג שלה, הזיווג שלה, גם לרחל וגם לאה היו הזיווג של יעקב. אבל היא כל כך רצתה להתחתן איתו. אבל כדי שלאה לא תצטער, שלא יהיה לה בושת פנים, כי לבן הביא את לאה בהרמומיות, כדי שהיא לא תצטער, היא ויתרה על יעקב אבינו. באותו לילה היא ויתרה להיות, היא גם לא ידעה שאחר כך תתחתן עם יעקב. לא היה ברור לה שהיא תתחתן. באמת היא התחתנה, אבל היא לא ידעה את זה. הוויתור הזה, הקדוש ברוך הוא אומר, מה זה שבן אדם יהודי מוותר אחד לשני? שימו לב, זה דבר נורא. כל הזכות של משה רבנו, של אברהם, יצחק ויעקב, לא עמדה להם בשעה הזאת. מה כן עמד לעם ישראל בשעה הזאת? הוויתור של רחל. על הוויתור של רחל, הקדוש ברוך הוא אומר, כי יש שכר לפעולתך, ושבו בנים לגבולה. אז היה צדיק בירושלים, היה ראש ישיבת, קראו לו הרב שמולביץ, היה נפטר לפני בערך 40 שנה. הוא עלה לארץ לפני מלחמת השחרור, ואז היו הולכים הרבה לקבר רחל. עם ישראל היה אז בצרות גדולות מאוד, מלחמת העולם השנייה, חששו שהנאצים ממך שמה מזכם הגיעו לארץ, רק כך מהערבים, אז הוא היה הולך לקבר רחל, הלך להתפלל לקבר רחל. אז הרב שמולביץ היה נוסע לקבר רחל, היה אומר, רחל, אני רוצה להגיד לך משהו, הקדוש ברוך הוא אומר לך, מיני קולך מבכי, ואנחנו אומרים לך, אל תמני קולך מבכי. תמשיכי לעשות לו את הצורות האלה, תמשיכי, תעלי למעלה, תפסיקי לבכות, עד שלא יושיע אותנו. ככה היה אומר הרב שמולביץ לרחל אמנו. אז זה הנקודה של לבוא אל הפנימיות, אל נקודת הפנימיות, שזה החיבור והקשר, כי אמרנו כל זה בגלל ט"ו באב, התיקון של הקט של הניאוף. הקט של הניאוף זה מאוד מאוד חזק, זה מאוד מאוד עוצמתי, אבל צריך לראות, לשים לב למה זה מוביל לחיצוניות. הכל בעצם להביא אותנו, להוציא אותנו החוצה. להוציא אותנו החוצה מנקודת החיבור היותר פנימית, היותר עמוקה, היותר של קשר של הנשמות. ולכן היצר כל כך מתאה. למה זה כל כך חזק? למה היצר בזה כל כך חזק? מכיוון שנקודת הקדושה שבזה היא כל כך גבוהה, אז שהוא מתלבש על קדושה גבוהה, זה הופך עוצמתי לצד שלו. זאת אומרת, כל הכוח של הדבר זה בא מצד הנקודה של הקדושה הכל כך פנימית, כל כך עמוקה שיש בדבר כזה. כי באמת זה תיקון העולם. זה תיקון העולם. כל הבחינה הזאת, אז זה מה שרבנו אומר, שיש שלוש כיתות. שלוש כיתות בגן הזה, וכל העניין זה איך מתקנים את הזה. איך זוכים לתקן את השלוש כיתות האלה. שזה ניבול פה, שוחד והניוף. אז אמרנו קודם, נזכור, נסכם את זה, בעזרת השם, שבוע הבא נראה את המשך הסיפור הזה, אבל נזכור את הנקודה הזאת, שהתיקון של ניבול פה זה לשון נקייה. לאט לאט ללמוד, להתרגל, להשתמש בלשון נקייה, וזה עניין של הרגל, זה באמת, פשוט אדם צריך להרגיל את עצמו, לאט לאט, וזה מאוד מאוד מזכך את הנשמה, כי הדיבור יש לו כוח מאוד גדול, יותר ממה שאנחנו חושבים. טוב, מה שאנחנו יודעים, עצם הדיבור, זה משפיע מאוד מאוד על הנפש של האדם. הדבר השני זה השוחד. אמרנו שוחד זה לא רק שוחד כפשוטו, אלא זה גם העניין של לא להחניף. לא הכוונה עכשיו להיות בוטה, גס רוח, רב אחד עם השני. אבל איפה שצריך לבדוק את זה, לשקול, איפה שצריך להגיד אמת, תגיד את האמת. אל תלך סחור סחור, תנסה לחסות את זה כי לא נעים לך וכן הלאה. אז צריך פה שיקול דעת, אבל השיקול דעת הוא של להיות איש אמת. זאת אומרת, אני אומר את האמת כשצריך אותה. לפעמים גם צריך לשתוק. כי למה? כי השני לא יכול לקבל. ויותר טוב שאני לא אגיד לו את זה עכשיו, עם הזמן, לאט לאט. לאט לאט יתברר לו האמת הזאת. יש כזה דבר, אז זה לא נקרא חנופה. זה, אני יודע שכרגע הוא לא יכול לקבל את האמת. אבל הנקודה הזאת זה של להיות איש אמת, זה הנקודה של תיקון השוחד. והנקודה השלישית, זה כל מה שדיברנו, זה העניין של טוב באב, זה העניין של לחפש את הפנימיות שבקשר. לא לחפש רק את החיצוניות, אלא את הפנימיות, וממילא החיצוניות הופכת להיות חלק והשלמה לפנימיות. אז אדרבה, זה משלים את כל העניין של הפנימיות, אבל רק בתנאי שזה בא עם היחד עם הנקודה של הפנימיות.